טוב, כן, אתמול ישראל שאל אותנו שאלה על היחס בין דברי המחבר לדברי הרמב״ם, היחס לגשמיות. אז חשבתי על זה אחר כך ונראה לי שאין הבדל, אני אסביר. כן, אנחנו ראינו שהמחבר אמר שההשתדלות היא לא, כן, ההשתדלות בסיבות זה לא שהסיבה מועילה, אלא זה חלק מעבודת השם. אז הביטוי הזה הוא עורר את השאלה, מה הרגע זה, זה כל עיסוק בגשמיות זה עבודת השם בעצמו. אני חושב שברור בשיטה של המחבר זה שהעיסוק, כן, הוא מכווין את כל העיסוק הגשמי בשביל עבודת השם, כמו הרמב"ם ממש. מה שאמרנו כאן שזה, כן, שקראתי לזה שהעבודה היא בשביל עבודת השם, לא שזה מצווה, הוא גם לא מכניס את זה לתרי"ג מצוות בדיוק, לפי איזה ראיה שאדם הראשון הונח בגן עדן לעובדה ולשומרה, זה לא מצווה בתרי"ג, לא מצווה נורמטיבית, זה ודאי מדובר עדיין בענייני הרשות, שהוא חילק את המעשים בשאר עבודת השם, הוא חילק לעזרה, מצווה, מצווה ורשות, זה שייך לרשות. ונסביר אולי מה התכוונתי פה, מה הכוונה, מה שהוא אומר שהכל עבודת השם, זה רק אמירה ש, כן, למה הקדוש ברוך הוא ברא את המציאות ככה שהוא גוזר שיגיעו דברים דרך סיבות אמצעיות, כן, שהוא אומר זה לא, הרי הוא גוזר הכל, אז שיגזור באופן ישיר, מה הוא גוזר דרך סיבות, כדי לאפשר שתהיה עבודה, שתהיה בחינה, אבל לא שעכשיו הבחינה יש ערך בגשמיות בפני עצמה. מה הכוונה? בחסידות ובספרות הסוד אז אומרים שלא רק המצוות זה עבודה, אלא גם אדם יכול לעסוק בתחומים שונים של חול והוא מגלה את שם השם, מעלה את הניצוצות, מאיר את המידה האלוקית באותו פרט, שזה חלק מעבודת השם, זה לגלות את שמו בגשמיות. ואז יש עניין בעבודות של החול בפני עצמם, לא רק בונות את האדם ומאפשרות לו לעבוד את השם. אני חושב בזה, המחבר הוא בדיוק כמו הרמב״ם, הוא אומר, אדם צריך לעסוק בפרנסה כדי שיהיה בריא, כדי שיעבוד את השם. הוא לא מתאר ש... צריך לגלות את שם השם בכל פרט, כן, כל מעשה חיו לשם שמיים, זה בדיוק כמו הרמב״ם. כל מעשה תשתמש בו בצורה נכונה, לא בעיתור ולא בחיסור לעבודת השם. כן, זה נכון שבכלל יש את המציאות הזאת של הטבע, של הסיבות האמצעיות, כדי שיהיה בחינה גם בענייני הרשות, זה או טוב או רע. גם הרמב״ם מודה בזה. הרמב״ם באבות גם מחלק את שם הוא מדבר לגבי הדיבור האנושי, אבל זה נכון ביחס לכל המעשים האנושיים. הוא מחלק ממש חלוקה דומה לחובות הלבבות. הוא אומר, יש דיבור אסור, יש דיבור מצווה. הוא
מחלק את זה לחמש עמוד.
נכון, אז הוא מפרט יותר. אבל בסוף זה אותו עיקרון. כן, ויש רצוי, מאוס ורשות. נכון? הרשות גם כן אומר למעט בו. נכון? כמה כדי הצורך. בסוף נהיה... נהיה הדרכה מאוד מאוד זהה, אני חושב גם ההתבוננות הכללית היא זהה. וההבדל העיקרי הוא בעניין ההשגחה, איך להתייחס לגשמיות, האם בסוף כיוון שזה ידוע בידיעה האלוקית זה גזור, או להגיד שהידיעה האלוקית בכלל לא שוללת את החופש. זה בעצם המחלוקת שדיברנו עליה קודם. טוב, כל זה היה בעניין ההערה של ישראל. עכשיו ניכנס בעזרת השם לפרק רביעי בשער הביטחון. אני חושב שנכון לומר שזה הפרק העיקרי אפילו בשער הזה. למדנו, כן, הקדמות, פתיחה לשער, על תועלות הביטחון, מוחלטות שלו, שהוא לא תלוי בשום תנאי, וכל התועלות שלו, ראינו 10 התועלות, עבודת השם בענייני העולם הזה וכו'. ראינו את ההגדרה שלו בפרק הראשון, ואת הפרק שני, מהם התנאים שצריכים להיות במי שבוטחים בו כדי שהביטחון יהיה שלם. פרק שלישי, מה שסיימנו שהשלמנו כעת זה מהם הדעות שיאפשרו ביטחון שלם. כן, להבין שאותם שבעה תנאים קיימים בקדוש ברוך הוא, ולהתייחס נכון לסיבות, להבין שהקדוש ברוך הוא צופה ואי אפשר לפתוח באף אחד אחר וכו'. לעבוד אותו, לא חלילה לכפור בטובה ולאמרותו. אדם מבין את הדברים האלה, הוא יכול להגיע לביטחון שלם. בפרק שלנו, עכשיו פרק רביעי, אנחנו נלמד על מהם התחומים שבהם צריך לבטוח בהשם ואיך ליישם את זה. כן, אז רוב העקרונות כבר, הרבה מהעקרונות כבר פגשנו, אבל פה זה בהרחבה וממש זה הלב של שער הביטחון. יש פה שבעה פרקים, זה גם הפרק האמצעי בדיוק. כן, אז ניכנס אליו בעזרת השם. אומר המחבר, מה אתה אומר? מוקלט, כן. אז מה הוא אומר? אבל הדברים אשר חובה על המאמין לבטוח בהם על השם, הרי הם נכללים בשני סוגים. יש פה תיאור עכשיו נפלא בפסקה הקרובה, איך הוא, כן, רואים את הסדר, את היסודיות של הסדר והמבנה שהמחבר השקיע בספר כולו ובכל פרט בו. תראו איך הוא מחלק את הדברים. יש פה שבעה עניינים, מתחלקים בחלוקות שונות, ועוד חלוקה בתוך חלוקה ועוד ועוד, והכל בנוי. אז יש, כל מה שצריך לתוך השם מתחלק בשני עניינים. ענייני העולם הזה, כן, זה האחד, והשני, ענייני העולם הבא. וענייני העולם הזה נחלקים בשניים. האחד זה ענייני העולם הזה לתועליות העולם הזה, והשני ענייני העולם הזה לתועליות העולם הבא. וענייני העולם הזה לתועליות העולם הזה נחלקים לשלושה, כן? עוד פעם, יש לנו עולם הזה, עולם הבא. בתוך עולם הזה, עולם הזה בשביל עצמו, ואחד בשביל העולם הבא. בתוך העולם הזה, בשביל העולם הזה, גם שלושה חלקים. האחד, תועליות ענייני גופו בלבד. החלק השני, תועליות פרנסתו וסיבות הכנסתו וסוגי קנייניו. והחלק השלישי, תועליות בני ביתו ובניו וקרוביו ואחיו ושונאיו ומי שלמעלה ממנו, מי שלמעלה מדרגות, בני אדם. כן, כל בני אדם ששייכים אליו. אז יש את גופו, פרנסתו וכל התועליות של כל שאר האנשים הקשורים אליו. ואנחנו נראה, כשאנחנו נלמד את הפירוט שלהם, גם בתוכם יהיו פירוטים. כן, אבל באופן עקרוני, אז זה שלושת החלקים שבתוך ענייני העולם הזה בשביל העולם הזה, כן? ויש גם ענייני העולם הזה בשביל העולם הבא, כן? והם נחלקים לשניים. האחד, חובות הלבבות והאיברים המיוחדים לו בלבד, כן? חובות הלבבות והאיברים הם עניינים בעולם הזה, כן? בשביל העולם הבא. יש מה ששייך לו בלבד, כן? ולא תחרוג פעולה בהם להועיל לזולתו ולא להזיקו, אלא פשוט השלמות שלו בעצמו קיום החובות שלו בעצמו. והחלק השני זה חובות האיברים אשר לא יתכנו לו כי אם בשיתוף זולתו עמו בפעולה והתפעלות, כגון הצדקה וגמילות חסדים והפצת החוכמה והציווי על הטוב והזרה מן הרע. כל הדברים האלה צריך בני אדם שותפים נוספים בעשיית הטובות האלו. אז בעצם זה עניין נוסף של שצריך לבטוח בו. כן, הוא הסביר את כל הדברים האלה בפירוד, דבר דבר, עד סוף הפרק יעבור על כל הדברים בהדרכות מעשיות מפורטות. אז יש גם את העניינים האלו של העולם הזה בשביל העולם הבא, שני עניינים, שלא עם עצמו ושלא עם זולתו. כל זה העניין הראשון של ענייני העולם הזה. והשני, אבל ענייני העולם הבא הם גם כן נחלקים לשניים. האחד זה הגמול שהוא בזכות, והשני, הגמול שהוא בדרך החסד על החסידים והנביאים בעולם הבא. כן, ובתוך הדברים האלה הוא גם הסביר, יזקק לשאלה למה התורה מעטה ביזכור עולם הבא, והתעסקה בעיקר בגמול הגשמי, יביא שבע תשובות, כל דבר הוא נכנס ביסודיות בפרק שלנו. נמצא, כן, סך הכל, אותם ענייני עולם הזה וענייני עולם הבא, אחרי שכל מה שחילקנו אותם, סך הכל יש שבעה דברים שבוטחים בהם על השם. כן? כלל הדברים שבוטחים בהם על השם, שבעה חלקים. עוד פעם אנחנו פוגשים שבע. שער ביטחון, שבעה פרקים. שבעה חלקים בפרק המרכזי של השער מפרט שבעה חלקים שבהם צריך לפתוח לשם. כזכור גם היה צריך שבעה עניינים שיהיו בבורא כדי שיהיה בו ביטחון שלם וכו', שנמצאים בבורא. וכבר דיברנו כמה פעמים על ההשפעה של הדברים מתוך ספר יצירה, ולא נחזור עליהם כרגע. כן, למה דווקא הוא בוחר שבעה כל הזמן? אז מהם אותם שבעה חלקים? אומר המחבר, האחד, ענייני גוף האדם במיוחד, כן? באופן שלו, באופן עצמי, עבור גופו עצמו. והשני, ענייני הכנסתו וסיבות פרנסתו. והשלישי, ענייני בני ביתו ובניו וקרוביו וגואליו ושונאיו. כן, כל זה הדברים של העולם הזה בשביל העולם הזה, עם שלושת החלקים שבהם. והרביעים, חובות הלבבות והאיברים שתועלתן ונזקן מיוחדים בו, זה כבר עולם הזה בשביל עולם הבא ששייך בו עצמו. והחמישי, חובות האיברים אשר תועלתן ונזקם עובר לזולתו, ענייני עולם הזה, עד כאן ענייני עולם הזה גם שייכים לעולם הבא. ומכאן השישי, גמול העולם הבא אשר יהיה כפי המעשים בעולם הזה. והשביעי, גמול העולם הבא אשר יהיה מאת השם על דרך החסד, על סגולתו וחסידיו, כאומרו, מה רב טובך אשר צפנת לרעך, פעלת לחוסים בך נגד בני אדם. כן, אז כנראה הוא מפרש שהטוב, הרב, הבלתי נתפס הזה, זה בעצם בחסד אלוקי וגם מעבר למעשים. זה הוא מסמל את הסוג השביעי. ברור שכלול בו גם הסוג השישי, הפסוק הזה. כן, פעלת לחוסים בך, לרעך, זה לא לכל אחד, בהתאם למעשים גם. אומר המחבר, וכיוון שבארתי לך את ההקדמות אשר בהן ייתכן הביטחון מן הבוטח על השם יתרומם ויתעלה, בפרקים הקודמים בעצם, כן, בעיקר בפרק שלישי, אבל שני הוא הקדמה לו, כן, בפרקים הקודמים בעצם הוא הסביר, מהם ההקדמות אשר בהן ייתכן הביטחון מן הבוטח על השם יתרומם ויתעלה, הרי אני חייב להסמיר לכך ביאור אופני הביטחון הנכונים בכל אחד משבעת הדברים אשר בהן יבטח כל בוטח על השם או על זולתו, כן, שחלילה, אחד אחר אחד. אז עכשיו אנחנו יודעים, יש שבעה דברים שצריך לפתוח בהם, צריך לבאר היטב, אחד אחר אחד, ברחבה, את האופן הנכון של הביטחון, איך צריך לפתוח על השם ולא על זולתו וכל אותם הדברים. ואומר, אז הוא מתחיל לפי הסדר שהוא מנה את השבעה דברים בסוף, אחד אחרי השני, עד סוף הפרק. ואומר בבואו החלק הראשון מהם, והוא בענייני גוף האדם בלבד, והם חייו ומותו ופרנסת כלכלתו למזונו ולבושו ומדורו ובריאותו וחוליו ותכונותיו, כן, בכל הדברים האלה. והרי האופן הנכון בביטחון על השם יתרומם ויתהדר בכל דבר מאלה, שיטיל את עצמו בהן על מהלכי הגזרה אשר גזר לו השם מהן, ותשקוט נפשו על השם יתרומם ויתעלה, ביודעו שלא יושג לו מהם, כי אם מה שקדם בידיעת השם יתעלה. כן, אתם רואים את השיטה שלו שאנחנו כל כך הדגשנו אותה עד כה, מאז פרק שמיני מהשער הקודם. כל ענייני, כן, הוא מדגיש, בענייני גופו, חייו ומותו, פרנסתו, כלכלתו, הכל גזור. למה? כי השם יודע את הכל מראש, כן? השם, וכל מה שידוע מראש הוא גזור, אי אפשר שיהיה אחרת, השם יודע כבר מה יהיה. כן? אז אדם צריך להיות שוקט ובטוח, לא דואג בזה שום דבר, כי הקדוש ברוך הוא יודע מה טוב לו ויודע מה יהיה, וגזר בהתאם מה שראוי שיהיה לו, וזה מה שיהיה בענייני גופו. כן? למה הוא מדגיש כמו מה שהשם יודע שיהיה, ולא רק למה הוא אמר רק את מה שגזור? כי כשאתה אומר יודע, כי הוא גוזר דברים דרך סיבות אמצעיות, כמו שאמרנו. כן? זה יתקיים על ידי סיבות אמצעיות. אין אפשרות. הסיבות גזורות מראש, כן? השם גזר שאותה סיבה תגרום כך. הסיבות הפרנסה שאדם מתעסק בהם יגרמו לפרנסה שתהיה לו. אבל הוא יודע את הכל מראש, איזה סיבות יגרמו למה, ובעצם הכל גזור. כן? ולמדנו מה התועלת, למה זה יהיה דרך סיבות. בסוף הפרק הקודם. על כל פנים, באופן כזה אדם יכול להיות בביטחון שלם ושקט לחלוטין. אין לו מה, כיוון שאין לו מה לעשות, אז אין לו מה לדאוג, כי לא יעזור שהוא ידאג. כן. ותשקוט נפשו על השם יתרומם ויתעלה, ביודעו שלא יושג לו מהם, כי אם מה שקדם בידיעת השם יתעלה. שהוא מתאים ביותר למצבו בעולם הזה ולעולם הבא, וטוב לאחריתו. כן, גם אם לא, זה לא נראה טוב אצל הקדוש ברוך הוא, שעצור תמים פעולו, כל דרכה משפט, אל אמונה, אין עוול, צדיק וישר, הוא עם כל בריאותיו רק טוב וחסד, ויודע יותר טוב מהם מה טוב להם. הכל סגור, הכי טוב שיכול להיות. כן, ושניהולו השם אותו בכולם שווה, ואין לנברא, כן, בכל ענייני גופו השם מנהל, ואין לנברא שום עצה בהם ולא גזרה, כי אם ברשות השם יתעלה הוא בגזרתו ומשפטו. שום נברא ושום דבר לא ישנה את הגזרה המתאימה לכל ראויה ובריאה שנגזרה לה בעצם מראש מהקדוש ברוך הוא. מה זה שדברים נעשים ברשות השם? מה, יש להם כוח מצד עצמם? לא, כבר הסברנו את זה כמה פעמים. מה שהוא אומר רשות, ולאחרונה דייקנו בזה יותר, רשות הכוונה שהשם החליט לגזור דרך סיבה, אז הוא נתן כוח מסוים לסיבה שתגרום את אותו דבר, והכל גזור, אין אפשרות לא להקדים ולא לאחר ולא לשנות כלום. אבל זה נקרא רשות לסיבה, כי הקדוש ברוך הוא גוזר דרך הסיבה, הוא עשה אותה שותפה בתוצאה. כן, אז הכל מגיע מהשם, ואף אחד לא יכול לשנות את זה. הוא כשם שאין בידי הנבראים חייו ומותו ומחלתו ובריאותו, כך אין מסור באדם פרנסת כלכלתו ומזונו ומלבושו ושאר ענייני גופו. הפרנסה זה, כזכור, זה כבר החלק הבא. כן, הוא יעריך הרבה יותר בביאור החלק השני, שזה כל ענייני רכושו וקניינו וכו'. אז זה כבר החלק הבא שצריך לפתוח בו על השם, והוא יעריך בו הרבה יותר. כאן זה נזכר קצת, בדרך אגב, רק מה שנדרש בשביל הגוף. כן, מה שהוא אומר פה, כן, שאין בידי, אין בידי הנבראים חייו ומותו, מחלתו ובריאותו. אף נברא לא יכול לגרום לאדם אחר לחיות או למות. אנחנו נראה, שייך בהשתדלות, ברפואה, זה הסיבות האמצעיות, הוא יסביר את זה גם בדיוק, יביא לזה גם ראייה נפלאה משמואל הנביא של האחריות. אדם ודאי, אם הוא לא יוכל, לא יסבע, אם לא ידאג לבריאותו, לא אסור לו להסתכן וכולי, הכל הוא יסביר. רק התחלתי להסביר, אומר שום אדם לא יכול לפגוע בבריאותו של אדם אחר, בחייו, במותו, שום דבר, זה רק בידי השם. כן, במילים אחרות כתוב פה, כן, שיש קץ קצוב לחיים מראש. זו מחלוקת גדולה שהייתה בזמן הגאונים, אצלו זה לא רק לחיים, כל דבר גזור. כן, אצל הגאונים אז דיברו דווקא על חיים ומוות, כן, אם שזה דבר כל כך משמעותי, האם שייך שבזה אדם יתערב ויקצר חייו של אדם אחר, או אדם בהנהגתו יקצר את חייו, או דבר כזה, או שדבר כזה משמעותי הוא רק בהשגחה, רק מהקדוש ברוך הוא.
הלך למוות, הביא את הבן אדם הלא נכון.
כן, אז אתה אומר, אז
לפני ש... הכוזרי כותב ששלום הוא דיוניקי.
נכון, הכוזרי יש לו בזה דעה ברורה. אז נגיד בתמצית את המחלוקת בזה, אצל הגאונים רק התחלתי להגיד שהיו כאלו, כן, גם אלה שאמרו שקץ קצוב לחיים, הם לא בהכרח אמרו שהכל גזור. כן, דברים משמעותיים גזורים, אבל גם בזה היה מחלוקת. כידוע, הרמב״ם יש לו תשובות, אומר כבר רבי יהודה הלוי, נכון, בספר אמונה רבה, גם של הרייבד הראשון, רבי אברהם אבן דאוד, בעל ספר הקבלה גם, היה בדור של רבי יהודה הלוי, הם כותבים בצורה מפורשת, רבי יהודה הלוי מאמר חמישי סעיף כף, ישראל הזכיר לנו את זה, שהוא אומר למוות יש כמה סיבות. הוא מביא פסוק, כן,
אשר יבוא
יומו במלחמה, הוא מביא סיבות המוות השונות, הוא אומר כן, יש גם מוות בחירי, יש מוות טבעי, יש מוות מקרי, ויש גם מוות אלוקי, מוות בחירי יהודן, אם יש דבר כזה, מה ששאול המית את עצמו וכולי, אם יש דבר כזה לבחור במוות, או שזה רק אונס, או זה, לא משנה. בכל מקרה, יש טבע, ויש מקרה, ואפילו בענייני מוות, הרמב״ם יש לו על זה תשובה, ורואים את זה גם בהלכות תשובה, ובשמונה פרקים, פרק שמיני, הוא אומר, יש טבע, זאת, ואפילו המוות, כן? ברור שיש צדק, צדק אלוקי, אבל כמו שדיברנו, לפעמים הצדק האלוקי, אז הוא יהיה אבין על אחריתם. הוא יהיה באחרית, הוא יהיה בעולם הבא. אדם יכול אפילו חלילה לאבד את עצמו, לפגוע באדם אחר וכו'. ולא כמו הגזרה, אין בזה גזרה אלוקית, יש בזה טבע. הגזרה האלוקית קיימת בהכל, אבל באופן עקיף. הקדוש ברוך הוא גזר שיהיה אפשרות שיהיה רע בעולם, שיהיה לאדם בחירה אמיתית, שיהיה בטבע אפשרות. הוא חפץ בדבר הזה. איך יהיה צדק ביחד עם הדבר הזה? אל תדאג, לקדוש ברוך הוא יש לעולם הזה, יש לעולם הבא, יש לו את הדרכים לסדר את הצדק, כן? אבל הרמב״ם מדגיש ומביא ראיות מהתורה ומדברי חז"ל שאין קץ קבוע, כן? יש מביא למשל מצוות מעקב, שתעשי מעקב כדי שלא ייפול. זאת אומרת שעל ידי המעקב שלך לא ייפול. אם לא היה מעקב, זה לא הכל גזור. אתה יכול פה להשפיע, או הזהירות של להחזיר מאורחי מלחמה, כל מיני ראיות שאומרים פשט התורה, פשט דברי חז"ל, שמסכימים עם הטבע. אבל נכון, כן, נכון, נגיד המחבר אומר קיימות גזרות, אבל הקדוש ברוך הוא גוזר דרך הגזרות.
רס"ג, אתה תהיה סיבה להרוג את הבן אדם.
כן, אז זה ודאי, זה כולם מודים שמישהו, הוא יסביר את זה גם, שגם אם הקדוש ברוך הוא גזר, כשהוא אמר לו לא תרצח, זה בעצם אתה על הרצון לרצוח, הוא בכל מקרה היה צריך למות, אבל אתה על זה שרצית להיות שותף פה, גלגלו חובה, גלגלת את עצמך חובה לידי חייו, וממילא האדם נענש על זה, חולה, על הרצון הרע, אבל אי אפשר לגעת. ככה סבר סעדיה גאון, שיש קץ קצוב לחיים מראש ואי אפשר לגעת בזה, ונחלקו בזה הגאונים כמו שאנחנו אומרים, והוא נוקט בצורה טוטלית, לא רק בחיים ומוות, אלא בכל העניינים, ענייני גופו, אנחנו נראה גם ענייני, ראינו כבר, ענייני פרנסתו, וכל העניינים הכל גזור מראש דרך הסיבות. אז כן, זה רק ככה בעניין שהוא הזכיר את חייו ומותו. אז הוא מסביר, בוא נראה, ניתן לו להסביר את עצמו עוד יותר. אומר המחבר, ואם ידיעתו הברורה שעניינו מסור לגזרת הבורא יתעלה, ושמה שבוחר לו, כן, האדם צריך, הוא מתאר את הביטחון שצריך להיות לאדם בכל ענייני גופו, אז צריך להיות לו ידיעה ברורה שעניינו מסור לגזרת הבורא יתעלה, ושמה שבוחר לו הבורא היא הבחירה הטובה ביותר. כן, אז מכל זה הרי הוא חייב, וביחד עם המשפט הולך ככה, ביחד עם ההבנה שהקדוש ברוך הוא גוזר את הכל, אם זה הרי הוא חייב להתעסק בסיבות עליותיו, ויבחר את היותר חשובה לפי פשט העניין בעיניו, וביד השם מתרומם ויתעלה, וביד השם מתרומם ויתעלה, ביצוע מה שגזר אותו מראש. זאת אומרת, החיוב המוסרי של האדם, מה שהשם שואל ממנו, זה להתאמץ, להתעסק בסיבה הנוחה ביותר, המתאימה ביותר, הנכונה ביותר, שתהיה, אנחנו נראה בהמשך פירוט, ביתר כמובן, ומה שמתאים לו בהתאם לתכונתו, כמו שלמדנו, ושלא הפריע לו בעבודת השם, ולא להשתגע, ולא לבטוח עליה, או הסיבה, אלא לבטוח בהשם. אז כשהוא מבין שהוא מסור לגזרת השם, הוא עושה את הבחירה של מה שנדרש ממנו בעניין הפרנסה, ויחד עם הבנה שבסוף הביצוע יהיה בידי השם. כן, הוא גזר מראש שזה יהיה דרך מה שהוא יתעסק, אז הוא יזכה לבצע את החלק שלו בבחירה, והקדוש ברוך הוא יעשה את בסוף יגיע מה שהשם גזר דרך אותם סיבות. והמשל לכך, דוגמה, שאדם אף על פי שקיצור ומידת ימי חייו מוגדרים בגזירת הבורא יתעלה, כן, כמו שדיברנו, קץ קצוב לחיים מראש, הרי על האדם להתעסק בסיבות הקיום, הוא צריך לדאוג להתקיים, בהשתמשו באוכל ובמשקה ובמלבוש ובמדור כפי צרכיו, ואל יפסור את זה אל השם ויאמר, אם כבר גזר השם עליי לחיות, הוא יקיים את נפשי בגופי, בלי מזון, במשך ימי חיי, ולא אמיס על עצמי תורך ביקוש הפרנסה וגיעתה, הרי הכל גזור, אז לא אתאמץ. וכן, אינו רשאי להמציא עצמו לסכנות מתוך ביטחון על גזירת השם יתעלה, וישתה את הרעלים, ויסכן את עצמו בהתגרות בעריות וחיות טרף ללא צורך, או ישליך את עצמו לים או לאש וכל הדומה לכך, ממה שאין ביטחון לאדם שלא יובד בו ויסכן את נפשו, כן, אסור להיכנס למצב של סכנה, שהוא צריך להיות מצב של ביטחון, גם לפי הסיבות הטבעיות, כן, השם יגזור לו את החיים דרך הסיבות הטבעיות. וכבר הזהירנו הכתוב על כך, אומר לא תנסו את השם אלוקיכם, כן, הוא אומר, כי לא ימלד בפעולות אלו מאחד משני דברים, כן, שאדם מסתכן בכל הדוגמאות שהוא הביא ולא לא מתנהל כראוי בשביל להתקיים. שתי אפשרויות, או שיובד ונמצא שהרג את עצמו והוא נדרש על כך כמי שהרג זולתו מבני אדם, ואף על פי שנעשה את מיטתו באותו האופן בגזרת השם ורשותו, כן, הוא אומר, נכון, אדם יגיד, מה אתם רוצים ממני? אם אני ארג, זה מה שהשם גזר מראש. זאת אומרת, נכון שהשם גזר מראש שתארג, אבל כבר הזהירנו השם מלגרום הריגת אחד מבני אדם במרו לא תרצח, כן, והוא נדרש על זה שהוא בחר בזה, כמו שהסברנו קודם, כן.
פה מתגן לכל הזהירנו שלא להעמיד שום אדם בשום גלגול.
בשום?
גלגול.
הזהירנו שלא,
כאילו אפילו לא לגרום, כאילו
אפילו לא, שום גלגול הכוונה בגרמה, בגרמה,
אפילו לא בגרמה, לא תרצח כאילו,
כן, לא לגרום רצח חס ושלום, כן. אז הוא אומר, הוא נדרש על כך, האדם, זה לא משנה שזה נעשה בגזירת השם, אסור שהוא יבחר בזה, זה האיסור, כן, וכל שיהיה נהרג קרוב ביחוסו אל ההורג יהיה העונש עליו חמור יותר, כמו שנאמר על רודפו בחרב אחיו ושיחת רחמיו, כן, לפגוע באח זה יותר חמור. הוא רוצה לעשות קל וחומר להוריד את עצמו, אדם כל מה שהוא לא ייזהר וידאג לעצמו לקיומו, הוא בעצם פוגע, כמו הורג את עצמו, וכן הורג את עצמו חייב עונש קשה ואיסורים חמורים, בלי ספק, לפי שהוא דומה בזה לעבד שחייב אותו רבו לשמור מקום עד זמן מסוים וזירום אליו ומנו עד שיבוא אליו שליח רבו, כן, אתה שומר פה עד שיבוא שליח אחר להחליף אותך או משהו כזה, וכאשר נדמה לו שבושש השליח עבר מבלי שיבואו מבלי שיבואו שליח רבו, ואז כעס עליו והטיל עליו עונש חמור, כן, ואפילו שאותו מקום נשמר או משהו כזה, וככה הורג את עצמו, יוצא מגבול משמעת השם אל גבול מריו בהביאו עצמו לסיבות הכיליון. ונראה את הראיה שהוא מביא פה להנהגה הזאת, שהוא אומר שבאמת אסור להיכנס לסכנה וצריך ללקוט בזהירות ולא להגיד הקדוש ברוך הוא כבר גזר מראש להציל אותי, אני לא אכפת לי, יכול להסתכל. למה לא? הוא אומר, לפיכך אתה מוצא שמואל הנביא עליו השלום אומר לשם יתעלה, איך אלך ושמע שאול והרגני, כן, ולא נחשב לו זה למגרעת ביטחונו לשם, אלא באה לו התשובה מאת השם במה שמורה שמחשבתו זו רצויה, לפירך אמר לו, הגלת בקר תיקח בידיך, אבל אמרת לי, זוהר להשם באתי, שם הפרשה. כן, היה אפשר להגיד, אולי שמואל טעה בזה. לא, הנה, הקדוש ברוך הוא זורם איתו. כן, אומר לו, כן, נכון, זה מסוכן, אז תעשה הצגה, כאילו אתה הולך רק לסבוח להשם, ותלך, תמשך את דוד, ובאמת תתחבק, צריך זהירות. ואילו היה בכך מגעת בביטחנו, היה משיבו על כך, אני אשר עמית והחיה, מה אתה מפחד? אני אמרתי לך, אני אשמע אותך בחיים. וכל הדומה לכך, כמו שאמר למשה עליו השלום, כאשר אמר לפניו, כי כבד פה, כבד לשון אנוכי, אז מה אומר לו השם? כשהוא אומר, אני רוצה שתסמוך על הנס, כן, באופן חריג, אז הוא אומר לו, או רוצה למנות אותך, אף על פי שאתה כבד פה, אומר לו, מי שם פה לאדם? או מי עשו מילם, או חירש, או פיקוח, או עיוור? הלא אנוכי השם. אני אדאג שאתה תצליח בשליחות, אבל בלי זה, בלי שהשם נותן לך איזה הדרכה מפורשת, אז הדרכה היא כמו שמואל, תדאג לעשות את זה בסיבות הטבעיות, תשתדל כמו שצריך. ואם שמואל, אם שלמות צדקתו לא היה קל בעיניו להביא עצמו לסיבה קלה מסיבות הסכנה, שמואל הוא מושגח, הצדיקים מושגחים, הוא כבר עומד בניסיון, ראינו, של ההשגחה, אז ודאי שיהיה מוגן. לא, אבל גם הוא צריך להתנהל ולא להיכנס לסכנה, ואף על פי שהסתסקותו בכך גם הייתה ציווי הבורא התעלה, הוא לא בענייני עצמו עכשיו, שהקדוש ברוך הוא, כן, שאמר לו, הרי מדובר שמלא קרנך שמן ולך אשלחך אלישי בית הלחמי, אם הוא ככה, כל שכן שאיזה מתואב מזולתו שלא בציווי השם לו, כן, אם השם לא מצווה לו והוא בא ולא נזהר, זה ודאי, הוא אומר, מתואב, אבל מי שניצול בהשגחת השם יתעלה עליו, מנקים לו מזכויותיו, הוא מתמעט שכרו, כמו שאמרו הראשונים בזה, לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה ואומר שעושים לו נס, שמא אין עושים לו נס, ואם עושים לו נס מנקים מזכויותיו. דרך אגב, זה, כן, שבת למד ב' זה נפסק להלכה ברמה ביורידי המפורש שאסור לסמוך על הנס. הגמרא הזאת בדיוק יש שם, תסתכלו בציון שם, אין משפט במצווה, מה? אני לא זוכר אם הוא עתיק את כל הלשון, אבל הוא פוסק את הגמרא שאסור לסמוך על הנס, אולי משהו כזה רמה כותב בסימן קופטת זי נראה לי, ביורידי. כן, ואמר יחסיד עליו השלום, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת שעשית את עבדך. ואמר בעל התרגום בכך, זהירן זכוותיי, כן, התמעטו זכויותיי מכל חסדים ומכל תוון. כן, אז זה, טוב, אם אפילו בעל חובות על רבות, שאומר שהכל גזור, אומר שאי אפשר לסמוך על הנס, כפשט דברי חז"ל כמובן, והוא, גם הוא לוקח אותם כפשוטם, אז מה, אז איך אפשר, כן, הוא אומר, אפילו שמואל וכו', והראיה הזאת זה חזק מאוד. אז מכאן הוא מלמד על היחס הנכון והביטחון בענייני הסיבות, והביטחון בקדוש ברוך הוא שהכל גזור יחד עם ההשתדלות וכל ענייני גופו, וכל הדברים האלה עוד יוסברו בעזרת השם בהמשך הפרק. עד כאן.